אהלן חברים, מה קורה? עוד פרק של Hardware Nation, והיום איתי אורן בוסקילה. אורן, מה קורה?
טוב, מה נשמע לי אור?
מצוין. אורן הוא סמנכ"ל מחקר ופיתוח ושותף מייסד בחברת אינוביס טכנולוגיות. וואו, איזה כיף שהצלחנו לקבוע את הרעיון הזה. אני רודף אחרי אינוביס הרבה זמן, ועכשיו זה קורה. אז אורן, בוא תציג את עצמך, את אינוביס.
כן, אז קודם כל תודה רבה על ההזמנה, ואני מאוד שמח להיות פה. אינוביז היא סטארט-אפ, כבר לא כזה קטן, שמפתח טכנולוגיה לכלי רכב אוטונומיים. הרבה מאוד חומרה, גם הרבה מאוד תוכנה ועוד דברים אחרים, אבל חברת חומרה כבדה מאוד. אנחנו מפתחים LiDAR, שזה סנסור לייזר, סנסור שמייצר תמונה תלת-ממדית של הסביבה שמסביב לרכב, ולמעשה מאפשר לרכב לנהוג בצורה אוטונומית.
אוקיי, מעניין. עולם הרכב, בוא נדבר על זה קצת, זה התחיל, בוא נגיד, כמה שנים אחורה, היו איזה 6 סטארט-אפים או 5 סטארט-אפים בעולם הרכב, היום אנחנו מעל 600.
בארץ.
בארץ, כן. בוא ניתן קצת overview על הדבר הזה, איך זה ככה התפרץ.
אז העולם הרכב הוא באופן מסורתי תעשייה מאוד שמרנית. עד לפני כמה שנים, כל חברות הרכב היו בשוק כבר עשרות שנים, חברות אמריקאיות, יפניות, חברות מהוותיקות ביותר בעולם, ואתה לא ראית את הטכנולוגיה הכי חדשה נכנסת לשם, בדרך כלל זה הדברים שמאוד מאוד כבדים ומסורתיים, והיה סוג של ידע כזה פנימי של התעשייה שלא היה, שהיה די סגור בפנים, ותופעה שהתחילה, או תהליך שהתחיל לפני כמה שנים, זה תופעה של כניסה של טכנולוגיה מודרנית מאוד מאוד גבוהה לתוך עולם הרכב, וזה בעצם נוצר, אני חושב, בהשפעה של הפריחה של עולם הסלולר, המהפכה של הסלולר, שהפכה את הרכיבים האלקטרוניים למאוד חזקים ומאוד מאוד זולים, ובעצם נצר הזדמנות לעולם הרכב התחיל לאמץ טכנולוגיות מעולם המובייל. וכשזה התחיל,
אני מדבר על המהפכה של ה-4G,
אני מדבר על המהפכה של, למעשה, מאז תקופת האייפון, של הסמארטפונים.
Okay.
סמארטפונים זה למעשה מנוע הצמיחה של ההייטק העולמי, בוא נגיד 12 שנים האחרונות, מאז 2007, שהושק האייפון הראשון. מאז זה מה שדוחף את תעשיית האלקטרוניקה העולמית. זה המובייל, גם ה-3G ו-4G, כל הטכנולוגיות תקשורת, גם הם התפתחו בעיקר בשביל לשרת את עולם המובייל. והיום כל הטכנולוגיות האלה הולכות ונכנסות, עושות את דרכם לתוך עולם הרכב, והפוטנציאל שם לשינוי הוא אדיר, הוא אדיר. ובגלל הפתיחות הזו שפתאום נוצרה בעולם הרכב לטכנולוגיות חדשות, זה מזמין חברות סטארט-אפ, שעד לפני 10 שנים בכלל לא היו חלק מהמשחק הזה, מהתעשייה הזו, מזמין לנסות להיכנס ולקחת חלק במהפכה הזו, ואנחנו ביניהם. וגם בארץ, זה פריחה מדהימה.
למרות שאנחנו לא יצרני רכב בארץ, ועדיין יש לנו מעל 600 סטארט-אפים, נראה לי, זה הכי הרבה בעולם, שזה מה שמדהים פה.
התופעה מאוד, מאוד מעניינת, כי באמת לא היה פה בארץ, אין כמעט שום ניסיון מקצועי, אין תעשיית רכב. מובילאי כמובן פרצו את הדרך בארץ, ועדיין אתה תנסה לגייס מהנדס רכב היום בארץ ייקח לך כנראה אין סוף זמן, אבל גם לגייס מהנדס אלקטרוניקה למשל, שמבין בתהליכי פיתוח לרכב, או לגייס מנהל פרויקטים, מנהל פיתוח שמבין באיך מפתחים טכנולוגיה לרכב, גם זה לא קיים, כי אין לנו מסורת של פיתוח טכנולוגיה לרכב, ועכשיו אנחנו הולכים ורואים את זה משתנה.
ובוא נלך קצת כמה צעדים אחורה. אתם חבר'ה מ-81 באים ואומרים, אנחנו נפתח את הליידר הבא לרכב. אני לא יודע אם זה ככה התחיל, אבל אני מתאר לעצמי שככה זה התחיל. וגם היה לכם איזשהו באזוורד של ליידר ב-100 דולר, אני חושב, מאיפשהו שם זה הופיע. מה עושים? איך לוקחים את הדבר הזה וקדמים קדימה?
כן, אז ככה, ארבעתנו באמת המייסדים, עומר, אורן, עמית ואני, גם אורן.
כן.
ארבעתנו למעשה מגיעים מרקע דומה, הגענו, כולנו עתודאים וכולנו שירתנו ביחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין, 81, היום גם ניתן, מותר להגיד את השם היום, השם המפורש, וכל אחד התפתח באיזשהו כיוון קצת שונה אחרי השירות שם, היינו כולנו שירתנו שירות טכנולוגיה ארוך, היינו שם 7-8 שנים, תפקידים של פיתוח ושל ניהול, ולאחר מכן היה מי שהלך בכיוון של ניתוח וייעוץ עסקי, היה מי שהלך בכיוון של סטארט-אפים ופרודקט וטכנולוגיה, שזה עומר ואני, ומה שכולנו הבאנו אותנו זה את אותה תפיסה של היחידה, שאין שום אתגר שאי אפשר לפרוץ. יש איזו סיסמה כזו, מאוד, זה הסלוגן של היחידה, זה המוטו, לא הכי קלית בעולם, הוא הולך ככה, ידע, רצון ומסירות יהפכו את הבלתי אפשרי לאפשרי. לא הכי קאצ'י, אבל זה בעצם, זה מה שמנחה את כולנו כבר עשרות שנים ביחידה.
זה רוח היחידה.
זו רוח היחידה, ובגדול זה אומר שפעם אחר פעם, בכמעט כל פרויקט ביחידה, אתה מוצא את עצמך מול איזושהי בעיה שנראית לחלוטין בלתי פתירה בהתחלה, ובתוך שנה וחצי אתה פתרת אותה, אתה דלברת את המודיעין, ולפעמים גם זכית בפרס ביטחון ישראל, וזה מה שאנחנו הבאנו איתנו. והרעיון לסטארט-אפ שהפך להיות אינוויז, הוא התחיל דווקא לא מתוך איזושהי הבנה של צורך בשוק. היא הגיעה דווקא מתוך איזושהי הבחנה טכנולוגית מעניינת, והקרדיט פה הוא לעומר, השותף שלי והמנכ״ל היום. והרעיון שלו היה, התבסס על ניסיון בחברה קודמת, שבה פיתחו מקרן מבוסס לייזר. מקרן של וידאו, מבוסס לייזר. מה ההבדל בין זה לבין מקרנים של היום? כי לא כל כך רואים מקרני לייזר היום. מקרנים שמבוססים על נורת להט, על נורה מאוד חמה כמו שיש היום, עם איזשהו מערך
מיקרומרות כזה.
בדיוק. זה מקרנים מאוד, מאוד גדולים, מאוד חמים, ומאוד מוגבלים במה אתה יכול, איפה אתה יכול לשלב אותם. החברה הזו, שנקרא ביטנדו, פיתחה מקרן שהוא מבוסס על מראת ממס בודדת, ועל שלושה לייזרים צבעונים, כחול, אדום, ירוק, ובאמצעות סריקה של המראה, והפעלה של הלייזרים בתזמון מדויק, אתה יכול לייצר תמונה, מתוך שלושת צבעי היסוד האלה, מתוך פיסת חומרה שהיא מאוד מאוד קטנה. המקרן לייזר הזה היה יכול להיכנס בתוך טלפון. ועומר היה חלק מתהליך הפיתוח הזה, וחשב, אוקיי, אם אפשר להקרין לייזרים למרחק, לייצר כזאת תמונה יפה, אולי גם אפשר לקלוט חזרה ולייצר מדידת עומק. ומתוך זה להפוך את הטכנולוגיה הזו ללא רק מקרן, אלא סנסור של טווח, מצלמת עומק. ועם הרעיון הזה הוא ניגש אליי וליתר השותפים, ואני נדלקתי על זה מיד.
איפה היית באותם ימים?
אני הייתי אז בסטארט-אפ אחר, אולי אני אספר עוד דקה קצת על הרקע שלי, אבל בשלב הזה הייתי בסטארט-אפ אחר, שגם כן, גם שם התעסקנו במזעור של טכנולוגיה מאוד מאוד כבדה, שם זה ספקטרומטרים, וגם באופטיקה, אז כאילו הרקע היה מאוד, מאוד הכין אותי,
כן,
בדיוק להצעה הזו, וכששמעתי את זה, אז אני מיד נדלקתי, והתחלנו את התהליך של הפיתוח של הקונספט, והאמת שחיפשנו שוק. אנחנו אמרנו, אוקיי, אז יש לנו עכשיו ביד טכנולוגיה לצילום תלת-ממדי, לוידאו תלת-ממדי, שיכול לעבוד לטווח מאוד רחוק, לא כמו מצלמות טווח קצר, כמו למשל הקינקט, אם אתה מכיר,
כן,
של האקסבוקס.
כן, של האקסבוקס.
שזה
כן.
עובד נגיד לשלושה מטר, וזה לא עובד, אם יש קצת אור בחדר, יש לך בלגן. אז מה שאנחנו חשבנו עליו, יכול לעבוד לטווחים מאוד רחוקים, של עשרות ומאות מטרים, ויכול לעבוד באור שמש מלא, ויכול להיות די קטן, ואמרנו, אוקיי, מה אפשר לעשות עם זה? וחשבנו, בעצם חיפשנו שוק, אז חשבנו על רחפנים, למשל, שצריכים לא להיכנס בכבלי חשמל, וחשבנו על שילוב במשקפיים חכמים, במשקפי augmented reality, וגילינו שזה כנראה לא מספיק קטן בשביל להיכנס בפורם פקטור הזה.
גם אולי שוק לא מספיק בשל.
זה בדיעבד, תודה לאל שלא בחרנו בו, כי אחרת היינו מחכים עוד הרבה.
כן.
והאמת, הנושא הרכב עלה, נושא הרכב עלה, והאמת שהייתה לנו, היו הרבה כאבי בטן לגבי בחירה בעולם הרכב, כי אנחנו ידענו אז ידענו בתחושות בטן, היום אנחנו כבר יודעים בעצמות ובידיעה מוחלטת, ששוק הרכב הוא מאוד מאוד קשה, מאוד קשה לחדירה, והוא מאוד מאוד
מיושן, זה מערכות שקיימות שנים, זה טכנולוגיה שקיימת שנים, קשה מאוד לחדור ל... זה כמו עולם הסוללות, לדוגמה, אם אתה רוצה לשנות את עולם הסוללות, אז גם, זה עולם מאוד מאוד מיושן.
נכון, אז באמת התרבות הארגונית של החברות האלה, והתרבות העסקית גם היא באמת מאוד ותיקה, וזה אתגר, אבל גם בבית הטכנולוגי, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה כי עולם הרכב בעצם מחייב אותך לפתח מוצר שהוא מצד אחד מאוד מאוד אמין, כי חיי אדם תלויים בזה.
זירו לייטנסי ו...
וזירו דיפקטס.
כן, זירו אירורס, כן.
כן, הוא צריך להחזיק ל-15 שנה, כי זה הדרישה. וצריך לעמוד בתנאי טמפרטורה שכמעט שום דבר אחר לא עומד בהם, במינוס 40 עד 125 מעלות. תחשוב מה אתה כבר מתכנן שנדרש לעמוד בדברים האלה, ובוויברציות. ובדברים, נגיד סנסור גם צריך לעמוד בהתזה של חול ושל מי מלח, ואלוהים ישמור. אז לא, את כל הפרטים האלה, הסיסיים, לא את כולם הכרנו, אבל את הקושי כן הכרנו, ולכן קצת נרתענו מעולם הרכב.
אבל אז חשבתם על המשפט מ-81, ואמרתם, אוקיי.
אז בדיוק. אז אנחנו האמנו שכן, בעצם התלבטנו לגבי שוק הרכב, בגלל כל הקושי, והאמת שמי שבסוף העביר אותנו לצד השני של ההחלטה של כן ללכת על הרכב, זה היה המשקיע הראשון שלנו, שאז הוא עוד לא המשקיע, אנחנו ניגשנו אליו עם הפיץ' שדיבר על, אוקיי, יש מגוון שווקים שהטכנולוגיה הזו יכולה להתאים אליהם, והבחור הזה, המשקיע הזה נקרא זוהר זיספל, זה שמו, אחד מאבות התעשייה של ההייטק בארץ, הקים את קבוצת רד בשנות ה-80.
Oh, wow.
גם אגב יוצא היחידה, היה ראש מחלקה ביחידה, אדם מאוד מאוד רב פעלים, וכשהוא ראה את הפיץ' ופגש את הצוות, הוא אמר, הבנתי, זה טכנולוגיה, אם תבחרו ללכת בכיוון של תעשיית הרכב, אני איתכם. ושם צ'ק מאוד לא קטן, בשביל לגבות את ההצעה הזו, וזה בעצם העביר אותנו את הקו הזה של ההחלטה, ובדיעבד הוא מאוד צדק, כי הוא, להבדיל מאיתנו, נמצא בשוק הרכב כבר כמה שנים. הוא גם מהמשקיעים הראשונים בחברת ארגוס, חברת סייבר בתחום הרכב,
כן.
ומתוך הקרבה שלו לחברות הרכב, הוא הבין את הצורך האז שקיים בתעשייה, במה שאנחנו בעצם באנו והצענו, במצלמת עומק מדויקת וזולה וקטנה.
שזה בעצם עובד על מה? על איזה אורך גל? על סוויר? על מה?
אז זה מצלמה שעובדת באמצעות סריקה של לייזר, אוקיי? יש לייזר שסורק את המרחב, משדרים פולסים מאוד קצרים באמצעות הלייזר, כל פולס פוגע באובייקט, חוזר, אנחנו מודדים את הזמן, הזמן הזה, מתוכו אפשר לחשב את המרחק לנקודה. אם עכשיו אתה סורק את המרחב עם הרבה כאלה פולסים, אתה יכול לייצר המון נקודות של מרחק, של מדידת מרחק, ומתוך זה לייצר תמונה תלת-ממדית. ספציפית הלזר הוא לזר אינפרה אדום, בתחום של באזור ה-1000 ננומטר, פחות או יותר, קצת לפני הסוויר, זה נקרא ניר אינפרה רד.
אוקיי, עכשיו אני רוצה שניכנס עוד יותר לקרביים של הארדוור, בשביל זה אתה פה. אז אתם אומרים, אנחנו רוצים לייצר ליידר לרכב, אנחנו רוצים להיות באיזשהו טווח מחיר, לא משנה כמה הגדרתם בהתחלה, של כמה הוא יעלה לצרכן, או לחברת הרכב, כמו שדיברנו. ועכשיו יש לך את כל האתגר של לקחת את הדבר הזה, להרוס את זה בתוך מוצר, לפתח, אני לא יודע, אתם מפתחים את הממס כנראה, ואת כל שאר הטכנולוגיה מסביב, וגם להקים את הצוות, שזה, אתם ארבעה אנשים, אבל אתם צריכים פה צוות רציני, כי זה הארדוור. איך אתה לוקח את זה משם ואומר, אוקיי, אני יודע איך לעשות את זה, והיום אתם כבר מעל 100 עובדים?
היום אנחנו כ-300 עובדים.
וואו.
גדלנו המון. אז אולי אני אספר טיפה על הדרך שעשתה החברה, מאז ההקמה, ואז אני אתייחס לאיך עושים את זה. אז אינוויז קמה בתחילת 2016, בינואר 16, שזה לפני כמעט 4 שנים. ומאז אנחנו התחלנו באמת 4 פאונדרים, היום אנחנו כבר מעל 300 עובדים. גייסנו $250 מיליארד מאז, $252 מיליון בשלושה סבבים, שזה סכום שנשמע
וואו.
ענק.
כן.
זה בעצם זה באזור המיליארד שקל, וזה סכום באמת ענק, אבל כשנמצאים בתחום הזה מבינים כמה הסכום הזה הוא לא כזה משמעותי ביחס לאתגרים שעומדים בפנינו. כן, אז אינוויז בעצם התחילה ב-2016, 4 חבר'ה, מאז גייסנו הרבה מאוד כסף, $250 מיליארד, וגם לא מעט אנשים, כמעט 300 עובדים, ואנחנו התחלנו עם ההבטחה, שגם הייתה בתקשורת אז, ומי שיחפש בעיתונים ימצא, של ליידר ב-$100 לרכב. ולמעשה ההבטחה הזאת הייתה קצת טיפה יותר מפורטת.
יומנית.
זה היה ליידר ב-$100 ל-100 מטר על 100 מעלות של סריקה זוויתית. זה וואו. בעצם היה סט שהבטחנו, אני עוד זוכר את זה. ומאז ההבטחה הזאת טיפה השתנתה עם הזמן, זה כבר לא 100 דולר, זה עדיין במאות דולרים, אבל לא 100. הסיבה העיקרית היא שהדרישות של התעשייה השתנו מאז. אם אז 100 מעלות ו-100 מטר הספיקו, וזה ממש היה קיים בתוך המפרטי דרישות של היצרנים, היום כבר מדברים על 250 מטר ועל 120 מעלות, ובעצם היינו חייבים להתאים את הקונספט הטכנולוגי לדרישות המשתנות של השוק. פשוט השוק השתנה, תוך כדי העבודה. אז איתו היינו צריכים להתאים את התכנון של הטכנולוגיה והמוצר, ועכשיו שאלת השאלה, איך בונים חברה שמסוגלת לדלבר דבר כזה? אז אנחנו ידענו מראש שזו משימה שהיא מאוד מורכבת מבחינה טכנולוגית וספציפית מבחינה חומרתית. אנחנו ידענו שאנחנו צריכים לפתח פה לפחות שני צ'יפים, לפחות את הממס, זה רכיב הסורק, ואת הצ'יפ שעושה את העיבוד, המעבד, ואנחנו צריכים לפתח מסביב זה מערכת אלקטרו-אופטית, מכנית, שבסוף כל הסיפור הזה יהיה גם מאוד אמין וגם מאוד זול, וגם מספיק קטן כדי להיכנס, אתה יודע, בכל מיני פינות בחזית הרכב, בלי להפריע לעיצוב של הרכב. ולטובת זה היינו צריכים לבנות, להתחיל מהצוות כמובן, כן? כל, בסוף היכולת הגשמה תלויה קודם כל באנשים הראשונים שאתה מגייס, והמשימה הראשונה שלנו, אחרי שקיבלנו את ההשקעה מזוהר ומאוד כמה קרנות שהצטרפו אליו, המשימה הראשונה הייתה לסוף צוות מנצח, צוות של אייסים, ולזה בעצם הקדשנו את השלושה חודשים הראשונים. זה שלושה חודשים שבהם אני, אתה יודע, סרקתי את כל הרשימת טלפונים בטלפון וכמה פעמים בשביל למצוא את האנשים שאני באמת מאמין שהם השותפים הנכונים לדרך.
והלכתם בעצם הביתה, הלכתם לאותה יחידה.
נכון.
ומשם בעצם הבאתם את רוב האנשים, הצוות הראשון, אני יודע, אני חושב שעד היום אתם עושים את זה.
נכון.
זה אולי משהו, אולי גם משהו שאפשר לספר עליו.
אז כן, מטבע הדברים, ניצלנו את הרקע שלנו, את המערכות יחסים ואת הכירות שלנו עם חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים שהכרנו בתקופת השירות, ואנחנו התחלנו את הפעילות למעשה של החברה. אם החברה קמה בינואר, אנחנו נכנסנו למשרדים ככה חדשים דנדשים בתחילת מרץ, אז בשלושה חודשים האלה גייסנו 18 אנשים, ככה התחלנו את העבודה, מהיום הראשון 18 אנשים בחברה, ורובם בעצם 8-1, וכל אחד נבחר, זה היה כאילו מן כזה צוות לעניין.
דיאטים.
ממש, זה היה כמו איזה סרט קומיקס, כאילו כל אחד מגיע עם היכולת המיוחדת שלו, אז הייתה לנו מהנדסת מכונות מאוד מוכשרת, והיה לנו מהנדס ורילוג מאוד מוכשר, והיה לנו ארכיטקט מערכת, והאופטיקאי היה כאילו אחד מכל סוג, את הכי טוב שמצאנו, ושידענו שהוא לא רק מומחה טכנולוגי בתחומו, אלא גם בן אדם שכיף לעבוד איתו, ושיש לו אורך נשימה למרחק הארוך שאנחנו צריכים לעבור ביחד, וזה הוכיח את עצמו. זה הוכיח את עצמו, כי הצוות הזה בסוף היה גרעין, שלקח אותנו לכל הצלחות מהרגע הזה והלאה, ועל בסיסו בעצם נבנתה החברה. זאת אומרת, גם היום ב-300 איש שמרכיבים היום את החברה, יש את אותו DNA של אותה קבוצה של 18 איש הראשונים, ואם אני יכול להמליץ משהו ליזמים חדשים, זה לבחור מאוד נכון, מאוד בקפידה, את הצוות הראשון, כי הוא חשוב לא פחות מהפאונדרים.
כן, כי הוא מגדיר בעצם, הוא עוזר להגדיר את ה-DNA של החברה ואת כל האווירה בעצם בתוך החברה.
בדיוק. הגישה לפיתוח, היכולת התמדה, התרבות הארגונית פשוט נקבעת על האנשים האלה.
כן. עכשיו, אני רוצה שנדבר קצת, דיברנו קצת קודם על עולם הרכב, אמרנו שזה עולם מאוד מאוד קשה לחדירה, אבל למרות זאת יש פה 600 סטארט-אפים שמחפשות את החדירה הזאת, ולמה? כאילו, סטארט-אפים פשוט נוצרים, כל יום נוצר פה סטארט-אפ נוסף בתחום הרכב, למרות שאתה אומר את כל מה ש... את כל הקשיים ואת כל הקושי לחדור לאותם טירים וחברות קונצרנים ענקיים. כל הקונצרנים האלה, אגב, יש להם innovation labs פה בארץ, כמעט כולם.
נכון, וזה קרה בד בבד עם הפריחה של הסטארט-אפים כאן, וזה בעצם מזין אחד השני, והיום כמעט לכל החברות רכב המרכזיות והטיר 1, יש פה איזושהי נוכחות.
אז למה ישראל? אתה יכול להסביר לי.
למה ישראל? זאת השאלה טובה שאנחנו היינו צריכים גם להסביר למשקיעים בתחילת הדרך וגם מאז. אז למה זה אטרקטיבי? למה זה אטרקטיבי? זה אטרקטיבי כי זה שוק ענק. זה שוק ענק. זה אחת התעשיות הכי גדולות בעולם, למעשה השנייה, רק אחרי עולם הבנייה. אוקיי? זה תעשיית רכב ענקית. בכל שנה נמכרים 100 מיליון כלי רכב בעולם, ותחשוב כמה טכנולוגיה יש בהם. זה למעשה תעשייה שמגמדת את תעשיית המובייל, המובייל פונס. ואם התעשיית מובייל המליכה מלכים חדשים בעולם, בכלכלה העולמית, כמו למשל סמסונג ואפל, שהמהפכה של הסמארטפונים פשוט הניפה את החברות האלה לרמה של גודל ושל יכולת שפשוט מגמדת כמעט את כל יתר החברות בעולם, אז עכשיו זה הולך לקרות עם עולם הרכב, כי זו הזדמנות הרבה יותר גדולה. הרבה יותר גדולה. תחשוב כמה עולה טלפון, עולה באזור ה-500 עד $1,000. רכב עולה באזור ה-20, 30, 40 אלף דולר, ויש 100 מיליון כאלה בשנה שנמכרים. וזאת אומרת שיש המון טכנולוגיה בפנים. גם המון אלקטרוניקה, המון מכניקה, המון תוכנה, והמון הזדמנות לחדש. וזה בעצם הטרקטור הגדול, זה הגורם משיכה הגדול לסטארט-אפים מישראל, שבעצם עבורם זה ההזדמנות הכי גדולה שיש, זה השוק הכי הכי רלוונטי, עם הפוטנציאל הכי גדול לחדור מוקדם ולתפוס נתח שוק משמעותי מתוך תעשייה ענקית. אז מכאן המוטיבציה. עכשיו, למה דווקא ישראל? למה זה לא קורה במקומות אחרים? אז בישראל יש לנו בעצם DNA של חדשנות, שהוא ארוך שנים, הוא התחיל בעיקר בתעשיות הצבאיות עוד לפני 40-50 שנה, ואת ה-DNA הזה תיעלנו, האקוסיסטם של ההייטק הישראלי תיעל את זה, פעם זה היה לטלקום, לתקשורת, כן? חברות גדולות כמו צ'ק פוינט שהתעסקו בסקיוריטי של תקשורת, וחברות כמו
מוטורולה
שיש עליהם כן. בדיוק נוכחות מאוד מאוד משמעותית בארץ, ועוד הרבה חברות של סמיקונדקטור, מלנוקס למשל, שעדיין מתעסקים בתחום, וזה היה בשנות ה-90, הייתה הפריחה הגדולה של הטלקום, ושם נוצר המון ידע והמון ניסיון באיך לפתח טכנולוגיה ולפתח צ'יפים, גם בעיקר. ואחרי זה בעצם הייתה עוד מהפכה טכנולוגית עולמית שאנחנו קצת פספסנו. פספסנו את מהפכת המובייל. אוקיי? כמה חברות סטארט-אפ וכמה חברות טכנולוגיה בכלל מייצרות חומרה למובייל בארץ? התשובה היא...
אפס, אני חושב.
אין, אולי כמה חברות זניחות, קטנות, ואת זה פספסנו, ובעצם יש פוטנציאל אדיר של כישרון ושל יכולת, שחיפש בעצם הזדמנות חדשה לתעל אליה את כל היכולת הזו, וזה הופיע בדמות תעשיית הרכב שעכשיו משנה את פניה. ומי ששם את הזרקור וראה את הדרך לזה, זה כמובן מובילאי. מובילאי שצמחה מסטארט-אפ קטן ירושלמי, לאקזיט הכי גדול בהיסטוריה של ישראל. זה עשה כותרות ענק, ואין היום ילד בישראל שלא לא מכיר את מובילאי ואת פרופסור אמנון שעשוע. וזה יצר תיאבון גם אצל מייסדים, כמונו, וגם אצל משקיעים, שזה לא פחות חשוב, כי הם בוחרים בסוף למי הולך הכסף.
נכון.
ובהשראת מובילאי בעצם תועל כל הכישרון האנושי הזה לתוך התחום של אוטומוטיב.
אז יש את מובילאי, ומצד שני יש את אוריקס שסגרו את הפעילות ואמרו שזה מוקדם מדי.
נכון.
אז אולי זה גם קצת, אולי קצת פגע בעולם הזה, אבל...
אוריקס היא חברה מאוד, מאוד מעניינת. הם פיתחו גם כן טכנולוגיה שדומה ללידאר, דומה למה שאנחנו עושים. והם בסוף, הם לא הגיעו לממדים של מובילאי, חברות מעטות מגיעות, אבל הם בחרו באיזשהו נתיב של פיתוח שהוא מאוד ארוך טווח. הם בחרו בכיוון טכנולוגי שהוא מעניין, אבל הוא היה בשלב מאוד מחקרי, והדרך שהם היו צריכים לעשות עד שאי אפשר להבשיל את המוצר הזה, כנראה פשוט כבר הפכה להיות ארוכה מדי, כשהתעשייה מקבלת את ההחלטות שלה עכשיו.
הרבה יותר מהר.
עכשיו בימינו. כן. וחברות שלא מצליחות עכשיו להיכנס לתוך פרויקטים גדולים של רכב, כמו הפרויקט של BMW שבו אנחנו זכינו, לא בטוח שהשוק יחכה להם בעוד 3-4 שנים.
כן, אז בעצם אחרי שיש לך את הטכנולוגיה שאתה אומר שפיתחתם והגעתם אליה לבשלות מסוימת, אתם רוצים לצאת ל-POCs עם כל מיני חברות Tier 1, אז בוא נספר קצת על BMW ומה אתם עושים איתם.
כן, אז אנחנו למעשה בשנה הראשונה, אנחנו... הקדשנו כמה חודשים רק לבחינה של מספר קונספטים טכנולוגיים, ובדקנו הכל, בדקנו מה הדרך הכי נכונה, הכי טובה לבנות LiDAR לתחום הרכב. ובדקנו רכיבים שונים וקונספטים שונים, ואחרי כמה חודשים התייצבנו לאיזשהו כיוון, ומשם אמרנו, אוקיי, עכשיו חייב להראות את זה. יש לנו רעיון, החישובים אומרים שזה עובד, בואו נדגים את זה. ואם החברה קמה כאמור בינואר, ובמרץ הצוות התכנס, אז בינואר העוקב של שנה אחרי, הצגנו פעם ראשונה את הטכנולוגיה בכנס, שנקרא CES, בווגאס, אם אתה מכיר, אני יודע. ואליו כבר הגענו עם דמו עובד. בתוך פחות משנה, דמו טכנולוגי מאוד מאוד מורכב, והגענו אליו אחרי שבנובמבר, בעצם חודשיים לפני זה, אנחנו הראינו ככה את ה... ניסינו לעניין כל מיני חברות רכב בטכנולוגיה, והזמנו אותם לבוא אלינו למשרד ולמעבדות בשביל לראות את זה עובד.
זה עובד, זה אומר כבר יחידת קצה, כבר היה לכם איזשהו אינקלוז'ר, איזשהו...
כן, זה הדמו, זה אומר שהוא...
מודפס כזה.
הוא היה גדול, והוא היה מחובר לזה, היה באמת איזה אלמנט... קורן קטן, האלמנט של העזר, שהוא היה מחובר בכבל לאלמנט מאוד גדול על העגלה, כן, שבעצם עשה את כל העיבוד. אחרי זה הפכנו את כל הקופסה הענקית הזאת, שנראית כמו סרבר של מחשב, הפכנו אותה לצ'יפ אחד בהמשך. אבל אז זה עוד היה ענק. אז הראינו איזה משהו כזה, שעל איזה עגלה כזאת, העגלה מתנהדת בשביל שנוכל להעביר את הלדר במקום למקום, והיה צריך לא מעט דמיון בשביל להבין איך הדבר הזה הולך להפוך בעתיד למוצר אמיתי שנכנס בתוך רכב ועומד בכל הדרישות הקשות, אבל השותפים שלנו במגנה בעצם זיהו את ההזדמנות. מגנה זאת חברת טיר 1, זה אינטגרטור מעולם הרכב, השלישית בגודלה בעולם, חברה ענקית עם איזה 150 אלף עובדים, והם היו החברה הראשונה שהסתכלה על זה ואמרה, אנחנו רוצים א', להשקיע, ב', אנחנו רוצים שותפות בשביל לדחוף את הטכנולוגיה שלכם לתוך מכוניות. אז זה היה בנובמבר, ובינואר ב-CES כבר הראינו דמו ראשון בבוס שלהם, בדוכן שלהם ב-CES, הם עירכו אותנו, וטוב, יש הרבה סיפורי גבורה, על, אתה יודע, על הלילות האינסופיים שעשינו.
זה בשביל... עד היום הלילות האלה.
המורקים לא הסתיימו, אנחנו עדיין חיים בהם, כן. אבל זה באמת, זה קרה לנו ב-CES הראשון, הגענו... באמת ברגע האחרון, באמת עם הלשון בחוץ, אבל הגענו, ו-CS הזה בעצם פרץ לנו את הדרך. כי שם נחשפנו, שם הגיעו לבוס הזה של מגנה, הגיעו כל החברות רכב הענקיות בזו אחר זו, וראו את הלידר הזה עובד, ודי נדהמו ממה שסטארט-אפ ישראלי הצליח לעשות בערך בתשעה חודשי פיתוח, שזה היה להם מדהים. ומשם נולדה שותפות עם BMW. שם הם ראו אותנו פעם ראשונה, ובתוך כמה חודשים, למעשה בנובמבר של אותה שנה, כבר חתמנו על הסכם עם BMW להספקה של לידר לרכב האוטונומי הראשון שלהם.
אוקיי, מעניין. וואו, אז כאילו שנה, אתה אומר, מהרגע שיש לך את הרעיון, עד שיש לך מוצר ב-CES, לא סתם, עובד.
עובד, כן. זה די, בדיעבד זה אפילו נשמע ממש יוצא דופן. כאילו, אני לא יודע אם הייתי מאמין לזה בתחילת הדרך, אבל... תשמע, זה מה שצוות כזה מובחר יודע לעשות. ואגב, אם היינו מגיעים באיחור של שנה, נניח שהיינו קצת לוקחים את הזמן וקצת פחות נלחמים, כבר השוק היה מאחורינו. זאת אומרת, לא היינו, אנחנו עוד באותה שנה זכינו ב-BMW, וזה מה שהפך אותנו היום לחברה המובילה בעולם, בתחום הלדרים לרכב, ועוד חצי שנה, היינו פשוט... כנראה לא פה היום.
כן, עכשיו יש קונצרנים ענקיים בתחום הזה, נגיד GM או לא יודע, וולבו, חברות ענקיות שבטוח גם עובדות על ליידרים ועל דברים כאלה המון שנים, לא, לא, לא. ואז באים חבר'ה כאלה חצופים מ-8-1, אומרים תוך שנה, וגם לא מספיק שתוך שנה אתה מפתח את הליידר, אתה גם אומר, אני אמכור אותו ב-100 או 200, לא משנה כמה שזה לא יעלה, ש-GM מדברים על עשרות אלפי דולרים לליידר. איך בכלל מתחרים בדבר כזה?
אז תראה, זה שאלה שכל סטארט-אפיסט שואל את עצמו, למה דווקא אני? מה אני יודע לעשות?
כן.
שכל החברות הענק האלה, עם כל הניסיון וכל התקציבים, לא יכולות לעשות. ואתה צריך לספר לעצמך איזשהו סיפור הגיוני, של מה היתרון הייחודי שלך. בדרך כלל היתרון הוא קודם כל שאתה יודע לזוז הרבה יותר מהר, אוקיי? אתה לא כבול על ידי כל מיני ועדות, החלטה,
בירוקרטיה,
ארגוניים,
כן.
ואתה יכול להרשות לעצמך לעשות טעויות ולזוז מהר ולתקן כיוון ולעשות כן. פיבוט, בין אם זה טכנולוגי, בין אם זה עסקי, אז זה היתרון הגדול של סטארט-אפ, זה סירת מרוץ מהירה לעומת ה... נושאת מטוסים הענקית
כן.
שזה
חשוב, חשוב לדעת לעשות פיבוטים ולתמרן.
חייבים, וזה אנחנו עשינו, זה קרה לנו, זאת אומרת, פיבוט טכנולוגיה, אנחנו שינינו את הקונספט בשלב מאוד מוקדם בחיי החברה, וזה אגב, זה אחד היתרונות האחרים. היתרון הכי גדול אחרי הגמישות, הזריזות, היתרון השני הכי גדול הוא הנאיביות. כי עצם זה שאתה לא יודע כמה קשה המשימה מראש, ואתה שם על המשימה הזו את כל החיים שלך, את הזמן שלך, את השינה שלך, את המוניטין שלך, אתה שם את הכל על המשימה הזו, בלי לדעת מראש כמה היא קשה, זה הופך אותך לפולי קומיטד, ואתה הולך לשבור את הקיר הזה. וזה משהו של איזשהו מנהל ביניים, באיזה חברת רכב גדולה, פשוט אין.
נכון.
ושם היינו.
זה הדרייב בעצם.
כן.
כן. אז תן לנו קצת, לא יודע, תספר קצת על האתגרים טכנולוגיים שנתקלתם בהם במהלך הדרך, מה שגרם לכם לעשות את הפיבוט לדוגמה.
וואו.
קצת חומרה, בוא נדבר קצת חומרה.
האתגרים הגדולים. אז יש, בוא נבין מה בעצם צריך, מה צריך לצפות מליידר לעולם הרכב, כן? מסנסור לייזר לעולם הרכב. אז ליידרים יש היום, יש שם ליידרים, שבעצם אתה יכול לראות אותם על רכבים אוטונומיים כמו של גוגל, ושל אובר, וכמעט כל החברות שמפתחות היום רכב אוטונומי, משתמשות בליידרים. אבל מה זה הליידרים האלה? זה ליידרים גדולים, מכניים, זה בעצם מערכות כאלה מסתובבות, כמו רדאר.
נכון.
וזה משהו גדול, זה גודל של דלי בערך. אז כל אותם ליידרים מכניים שיש היום על, שמשמשים לפיתוח של כלי רכב, הם בסדר בשביל שלב הפיתוח עכשיו, אבל הם פשוט לא מתאימים לייצור המוני. למה? בגלל הגודל שלהם, הם ענקיים. איפה תשים את זה עכשיו על רכב?
על הגג של הרכב.
איזה בדיוק, איזה מעצב רכב ייתן לתואבה הזאת לשבת על הגג. באמת, זה בלתי אפשרי. שתיים, הם מאוד יקרים. מה זה יקרים? יקרים זה עשרות אלפי דולרים. הליידרים האלה עולים היום יותר מאשר הרכב שמותקנים עליו.
נכון.
אז ברור שזה לא רלוונטי לשוק ההמוני. שלוש, הם לא אמינים. זה מכניקה מאוד עדינה, והיא צריכה להיות מאוד מדויקת, ועם כל הוויברציות שיש ברכב, הליידרים האלה מחזיקים בערך שנה. כשאמרנו שצריך 15 שנה להחזיק ללא תקלות. והגודל שלהם, כאמור, גם כן פשוט לא מאפשר גמישות בהרכבה ברכב, ולכן הטכנולוגיה הזאת היא לא רלוונטית. אז אנחנו היינו צריכים לפתח קונספט שמאפשר להגיע למשהו שהוא קטן וזול ואמין, ועדיין עם ביצועים מאוד מאוד גבוהים. ביצועים זה טווח, זה דיוק. ביצועים לא פחות גבוהים, אפילו יותר גבוהים מאשר הליידרים המכניים. אז איך עושים דבר כזה? איך פותרים כזאת מערכת משוואות בלתי אפשרית? אז זה התחיל מהקונספט, התחיל מהרעיון שחייב לצמצם פה את כמות החומרה. יש יותר מדי חומרה בליידרים המכניים האלה. כמה זה יותר מדי חומרה? יש 64 לייזרים ו-64 גלאים שקולטים את הלייזרים האלה. וכל זה יושב על מכניקה, על מנוע מסתובב, וכל אחד מהלייזרים והגלים האלה צריך קליברציה, צריך כיוונון ידני סופר מדויק במפעל, וזה עולה המון כסף ולוקח המון זמן לייצר. זה מה שגורם למחיר ולגודל. אז אנחנו יודעים שצריך לצמצם משמעותית את כמות החומרה. ואנחנו נשארנו עם בעצם מספר מאוד מאוד קטן של לייזרים, ומאוד קטן של גלאים, ואיך אנחנו עושים את זה? במקום לסובב את כל המערכת הזו על ציר, הליידרים קבועים, הגלאים קבועים, ויש לנו רכיב קטן, פיצי, שזז תנועות מיקרוניות. אוקיי? הליידרים, כל הלייזרים מסתכלים על מעין מראה קטנה, והמראה עכשיו סורקת מאוד מאוד מהר. אז בעצם יש רק חלק אחד במערכת שיש בו אפילו טיפה תנועה. טיפה תזוזה, זה נקרא MEMS, Micro-Electro-Mechanical System, מראה מאוד קטנה, וזה אפשר לנו בעצם להשיג את אותה סריקה של כל המרחב, באמצעות מספר מאוד קטן של, 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 של רכיבי חומרה. אז זה הבסיס בעצם להוזלה ולהקטנה. והדבר השני היה אינטגרציה. אינטגרציה של חומרה לתוך פחות רכיבים. איך עשינו את זה? אם במערכות האלה היום יש איזשהו רכיב שנקרא FPGA, או לפעמים יש כמה FPGA, כמה מעבדים שעושים את כל העיבוד של המידע שמגיע, אנחנו לקחנו את כל החומרה הזאת וקיבצנו אותה לתוך צ'יפ אחד, זה נקרא ASIC, או SOC, System on Chip, SOC, שמשלב בתוכו המון המון מעבדים, עשרות מעבדים, והמון המון ליבות של עיבוד, בשביל להקטין ולהוזיל את המוצר, וככה פתרנו בעצם, גם כן עזרנו לפתור את אתגר הגודל והמחיר והחום. זה גם הרבה יותר מפזר הרבה פחות חום מאשר, מאשר המערכות הגדולות.
ועכשיו אתה יכול לקחת את המערכת הזאת ולהגיד ל-GMA, יש לי פה מערכת הרבה יותר מוקטנת משלכם, הרבה יותר זולה, למה שהם לא ילכו על זה? קונצרן ענק כזה, לדוגמה.
למה שהם לא...
אתה יודע, אגידו לך, יאללה, קדימה, בואו תיכנס, אנחנו נעיף את הליידרים שאנחנו חוקרים כבר שנים.
אז זה לא כזה קל, זה לא כזה קל, כי אוקיי, כי להראות קונספט, להראות POC, נכון, זה לא קל, אבל הדרך מפה למוצר היא מאוד ארוכה. ועכשיו נשאר אתגר של האמינות, למשל, ועדיין המחיר הוא עדיין מאוד קשה, למרות שהקטנת משמעותית את הגודל של הרכיבים, את הכמות שלהם, עדיין האתגר של המחיר הוא קשה. ופה בעצם במהלך תהליך הפיתוח, אותו לקוח שבחר בנו בתור הספק שלו, זה BMW עם הלקוח המשמעותי הראשון שלנו, הוא ליווה אותנו מהיום הראשון בפיתוח הדור הבא של המוצר. את המוצר הראשון פיתחנו לבד, אבל זה לא המוצר שהוא automotive grade, אלא מוצר שהוא בעצם בעיקר משמש לטובת פיתוח. המוצר השני שנקרא Innoviz One, BMW ברגע שהם בחרו בנו, הם ליוו אותנו והכווינו אותנו לאיך לעמוד בתנאים של הרכב, בוויברציות, בטמפרטורות. יש שם כמות ידע אדירה אצל יצרנים כמו BMW, שהם דואגים שהספק כמונו ילמד ויפנים ויממש בתוך הדיזיין שלו, ואפשר באמת לעשות 20 פרקים כאלה על על המתודולוגיות, כן. על הכלים, על ה-best practices, על התקנים שיש בעולם הרכב הזה, איך הם מחייבים אותך לפיתוח סדור ומתועד. אפשר לדבר על זה באמת עשרות שעות, להעביר על זה קורסים, אבל בסוף אני חושב שזה משהו שלמעשה לסטארט-אפ כמעט בלתי אפשרי ללמוד את זה בעצמו. אתה לא יכול עכשיו ללכת הביתה, לקרוא 20 ספרים ולחזור עם הידע הזה. זה חייב לעשות בתוך כדי פרויקט, ביחד עם שותף אסטרטגי, כמו מגנה, כמו BMW.
כן, זה מקצר לך את התהליכים פשוט, ואתה עובד עם צוות שכבר עובד בתחום הזה, זה תמיד נוח לעבוד עם אנשים כאלה.
בדיוק, זו דרך היחידה. כן. אין דרך אחרת ללמוד את זה, ומן הסתם, הפרויקט הבא שנעשה, הידע כבר יהיה קיים אצלנו פנימית בארגון, ואנחנו נוכל לצאת לעוד כאלה פרויקטים ולהספיק אותם יותר מהר, ולהגיע לביצועים יותר גבוהים, עכשיו שהידע נמצא פנימית. וזה בעצם בדיוק ההתחלה של הידע המקצועי שיש בקהילה בארץ. ככה נבנית עכשיו קהילה של חברות חומרה לרכב, ובעוד 5-10 שנים זה כבר בכלל לא יהיה מפתיע שיש חברת סטארט-אפ ישראלית שמפתחת חומה לרכב, כי זה כבר יהיה בעצם ב-DNA שלנו ישראלים.
נכון, והיום Innoviz היא כבר ברמה של פרודקשן, או שאתם עדיין ברמה של פיתוח?
יש לנו מוצר אחד שהוא בפרודקשן, הוא נקרא Innoviz Pro, הוא מיוצר בחיפה. ואנחנו, כן, אנחנו כל, אנחנו מוכרים כאלה...
סטארט-אפ ניישן ופרודקשן ניישן.
כן, ממש. האמת שהיה מאוד חשוב להתחיל את הייצור בארץ, לא רק בגלל הציונות, אלא גם בגלל
הקרבה אולי.
בדיוק, הקרבה, הנוחות והיעילות שבמתקן ייצור שהוא קרוב למרכז הפיתוח, כי אנחנו נמצאים שם בלי סוף, אוקיי? בהתחלה אתה רק מכוונן ומלטף ומדבג את הקו ייצור שלך, עד שאתה יכול לייצר ביילד סביר, באחוז תפוקה סביר ובקצב. ואם הדבר הזה, אם אתה מראש מתחיל במפעל שהוא מרוחק, זה הולך להיות איטי וקשה ויקר. אז אנחנו קיבלנו את ההחלטה להתחיל בחיפה, ואנחנו מאוד, בדיעבד, מאוד שמחים על ההחלטה הזו. וגוינג פורד, במבט קדימה, הייצור הולך לעבור למפעלים גדולים, למפעל גדול מאוד בסין, שם גם העלות ייצור יותר זולה, אבל היה נכון מאוד להתחיל בארץ. אז זה המוצר שהוא כבר עכשיו בייצור, נקרא Innoviz Pro. המוצר הדור הבא, Innoviz One, הוא כרגע בשלבי פיתוח מאוד מתקדמים. מה זה מאוד מתקדמים? זה אומר שכבר יש סמפלים. יש כבר סמפלים של המוצר עם ביצועים מדהימים, ממש מדהימים, והלקוח כבר קיבל כמה סמפלים ראשונים. ואנחנו עכשיו בתהליך של להביא את המוצר מסמפלים שמייצרים ביחידות בודדות, למס פרודקשן שמייצרים בכמויות ענק וברמה של אמינות ואיכות שצריך ברכב.
ואיפה אתה רואה את עצמך ואת Innoviz בעוד, בוא נגיד, 5 שנים מהיום?
בעוד 5 שנים. תראה, Innoviz הולכת להפוך לאחת מיצרניות החומרה ברכב. המשמעותיות ביותר בעולם. אנחנו עושים טכנולוגיה שהיא נדרשת, שהיא הכרחית. אנחנו מתכוונים להיות אחת מבין ה-2-3 חברות LiDAR, המשמעותיות בעולם הרכב. זה אומר revenues של כנראה מיליארדים, אם נסתכל על 5-10 שנים קדימה. ומעבר לזה אנחנו הולכים לצמוח הוריזונטלית וורטיקלית. מה זה אומר? וורטיקלית זה לצמוח למעלה או למטה במסלול של הסנסינג והפרספשן של הרכב. למעשה, גם היום אנחנו עושים לא רק את הליידר, לא רק את החומרה שמייצרת את אותו ענן נקודות, פוינט קלאוד, אלא גם את התוכנה והאלגוריתמיקה שעושות את הזיהוי אובייקטים, את התפיסה, את הקומפיוטר ויז'ן, שמזהה מתוך הפוינט קלאוד אילו אובייקטים יש בסצנה. בעצם מה הליידר רואה לפניו? אם פה יש מסעית, אם פה יש הולך רגל.
חתול.
אין לנו אגב קלאס של חתול.
עכשיו זה הבעיה המרכזית נראה לי.
בדיוק. אז יש לנו קלאס לכל מיני unknowns, זה כולל חתולים.
אוקיי.
אבל אנחנו בעצם עושים שכבה מאוד משמעותית של computer vision. יש לנו קבוצה של עשרות אנשים שעובדת רק על החלק הזה. וזה בעצם מאוד דומה למה שמובילה עושים. מובילה עושים את זה על בסיס תמונה, על בסיס וידאו. אנחנו עושים את זה כבר היום על בסיס פוינט קלאוד, על בסיס הענן נקודות התלת-ממדי. אז אנחנו כבר עכשיו, אנחנו vertically integrated, מרמת החומרה, הסנסור, לרמת הפרספשן, התפיסה. ומפה יש הזדמנות לצמוח עוד למעלה, לכיוון של תכנון מסלול, למשל, לבסיס ההבנה של הסצנה, או למשל למיפוי. אתה יכול ליצור מפה סופר מדויקת, תלת-ממדית, על בסיס הדאטה מהליידר, וכמו שדיברנו קצת לפני תחילת ההקלטה, היום data is king. דאטה זה המנוע
לכל החברות האלה גם.
המון טכנולוגיה והמון הזדמנויות עסקיות. אז זה כיוון שאנחנו מתפתחים אליו, שזה כיוון ורטיקלי למעלה. כיוון הוריזונטלי זה לעשות עוד דברים שהם לצד הליידר. זה יכול להיות למשל אינטגרציה עם סנסורים נוספים. זה יכול להיות שילוב בוורטיקלים שונים בתעשיות שונות, לא רק עולם הרכב, זה יכול להיות עולם של אינדסטריאל, למשל מערכות רובוטים שמשמשים לקריאה במכרות למשל, ואתה רוצה לשלוח אותם ללא נוכחות אנושית, אפילו בצורה אוטונומית, אנחנו כבר מתחילים לעבוד עם חברות כאלה. אז
אולי בסוף תגיע גם לעולם הדרון, שחשבתם עליו עוד ב-early stage, וזה גם עולם מאוד מאוד, אגריטק, זה גם עולם מאוד מעניין.
בהחלט, יש פשוט אין סוף הזדמנויות ללידר, לסנסינג תלת-ממדי, בטווח רחוק, outdoor, כי בעצם לא רק עולם הרכב הולך לרובוטיקה, הכל הולך לרובוטיקה, נכון? זה מתחיל ברומבה שלך בבית, נכון?
נכון.
זה ממשיך ב-fulfillment centers של אמזון למשל, וזה מגיע גם לדרונים ולמטוסים. אז ה-opportunities, ההזדמנויות לטכנולוגיה כמו שלנו, הן פשוט אינסופיות, אבל השוק הראשון שאנחנו הולכים לכבוש, זה כמובן שוק הרכב.
אני כבר, אתם בדרך לכיבוש הזה.
אנחנו בדרך.
אורן, תודה רבה, היה ממש כיף. טוב שבאת.
שמחתי לאור, היה לי העונג, תודה רבה על הזמנה, ואני מחכה לפרקים הבאים.